חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה.
ההסקט לדבר זה לא משמין, גם בפרק האחרון, משודר בשיתוף קפה אליט, שעזרו לנו להביא את הדברים הנפלאים שלנו אליכם, כל העונה הזאת. אז תודה רבה לקפה אליט, ובוא נתחיל.
מעמק הלב, תודה רבה. שותפים מדהימים לדרך, ממש.
כן.
כיף ענק לעבוד איתכם. אנחנו מתחילים. חלקו השני של פרק סיום העונה השנייה של לדבר זה לא משמין. אורן לוקסנבורג אמר רגע פרק אחרון, אל תדאגו, אנחנו יוצאים להפסקה ממש ממש קצרה וחוזרים די מיד לעונה שלישית שתמשיך להנעים את זמנכם וידיעותיכם בתחום הקולינריה, הקיימות, המקומיות, הטריות וכל מה שחשוב לנו. איתי לא באולפן, איתי בביתו, אורן לוקסנבורג.
הלו, הלו, הלו.
אז חלקו השני של הפרק הכפול על שוקולד יוצא לדרך, והנה חמישה דברים שלא ידעתם על שוקולד.
בלבלנו עכשיו את כולם, כי כבר אמרנו חמישה דברים בפרק הקודם, אבל יש לנו כל כך הרבה דברים, שפשוט חייבים לעשות עוד חמישה דברים.
כן.
אני אתחיל. הסרט, צ'רלי וממלכת השוקולדה. מכירה?
ברור.
הסרט הנפלא.
אתה מתכוון לזה עם...
ג'וני דאפ?
החתיך? ג'וני דאפ, כן.
ממש לא, אני מדבר לסרט המקורי מ-1971. הסרט, האגדי, לא החיקוי שעשו לו עם ג'וני דאפ.
אז לא זוכרת.
את זוכרת את האומפה לומפאים אבל?
כן.
תמיד לוקחים את אותו שחקן, שהוא איש קטן, ומשכפלים אותו למלא מלא אומפה לומפאים. אז השחקן בסרט המקורי, אוגוסטוס גלופ, כמעט טבע בנהר השוקולד שהם עשו, בשביל הסט המקורי, הם פשוט מילאו נהר ב-15,000 ליטרים של מים מעורבבים עם שוקולד ושמנת, ובגלל השמנת הנהר התקלקל מהר מאוד והסריח את כל האולפנים. והמסכן כמעט טבע בו.
איך גילית את העובדה הזאת?
גיליתי.
אדוני ישמור.
אדוני ישמור.
וואו.
עובדה הבאה?
עובדה הבאה. ב-1907 נוסד בפירוג'ה מפעל פירוג'ינה. לואיזה ספניולי הייתה שוקולטיירית, הייתה גם אשתו של אחד השותפים, והיה לה רומן סודי עם הבן של השותף השני. עכשיו, כחלק מענייני הרומן והרומנטיקה, היא הייתה מייצרת שוקולדים ועוטפת בהם פתקי אהבה קטנים שהיא הייתה שולחת אותם אליו. ואחרי שהיא נפטרה, אז מהאב, הבן, ג'ובאני בויטוני, שאז כבר ירש את המפעל מאביו, הוא החליט להנציח את אהבתם וייצר בונבון שוקולד שבמרכז שלו אגוז לוז, עטוף בנייר כסף שבצידו הפנימי מודפס שיר אהבה. ולבונבון הזה קוראים עד היום בצ'י.
וואו, איזה yes. סיפור. איזה יופי.
נכון?
ממש.
שבל יש הרבה רומנטיקה, כן. תן לי עוד עובדה.
אני אמשיך עם הממתקים. הוגיית שוקולד צ'יפ.
כן.
בשנת 1930, הופעה ביתית בשם רות וייקפילד, רצה להכין הוגיות שוקולד, אבל לא היה לה אבקת קקאו, כזאת שהשתמשו בה להוגיות. מה שכן היה לה, זה טבלת שוקולד של נסלה. אז היא שברה אותה, ושילבה אותה בבצק הוגיות שלה. היא חשבה שהשוקולד יימס ויספק, וייצא לה הוגיות שוקולד. במקום זה נשארו גושים קטנים, והיא בטעות עשתה את ההוגיות שוקולד צ'יפ. ובהמשך, היא מכרה את הרעיון הזה לנסלה, בתמורה להספקת שוקולד קבועה לכל החיים. זה לא רעיון גאוני. תמציא הוגיה, תמכרי אותה, תקבלי שוקולד לכל החיים.
אני תוהה אם יש מתכון אחד טוב בעולם הזה שהומצא בכוונה תחילה.
אין דבר כזה. אין דבר כזה, הכל טעויות.
עובדה מספר 4, היא לא בדיוק עובדה, אלא משהו חשוב שכל בן אדם שאוהב שוקולד צריך לדעת. איך חותכים טובלרון?
איך חותכים טובלרון?
רוב האנשים חושבים שאם הם יקחו את המשולשים וירחיקו ביניהם, אז זה יישבר, ואז נורא קשה לשבור טובלרון, נכון? הרי אחד הדברים הנוראים עם טובלרון זה שקשה לשבור אותו.
נכון.
כי לא ככה שוברים טובלרון. מה שצריך לעשות זה לקחת את הקצוות העליונים של הטובלרון ולקרב אותם. ובשנייה שמנסים לקרב אותם, זה פשוט נשבר בקלות.
טראם!
ככה שוברים טובלרון.
יפה.
ידעת את זה?
אז הנה, טובלרון כיכב גם בפרק הקודם, גם בפרק הזה, ואני אסיים גם בעובדה על טובלרון.
רגע, אתה יודע, אבל עוד משהו מטורף על טובלרון? אני מקווה שזה לא העובדה האחרונה שלך.
לא העובדה האחרונה
שלך. רוב מחירות הטובלרון בעולם,
נו,
הן בדיוטי פרי.
באמת?
כן.
תמיד יש קטע כזה שאנשים קונים טובלרון שהם טסים לחול, כבר יש טובלרון באמפם. למה צריך כאילו להביא טובלרון מחול?
לא ברור, זה באמת רוב המחירות שלו, זה כאילו, יש לו וייב של נסעתי לחול, תזדיינו, סליחה. לא אמרתי את זה.
נראה לי שהיום דווקא מביאים M&M's בתור איזשהו סמל, אבל גם M&M's יש בארץ.
M&M's אגב, אתה יודע שזה הממתק הרשמי של נאסה?
של נאסה.
כאילו, עם זה שולחים אסטרונאוטים לחלל?
עם M&M's.
כן.
אדשים.
משבת.
טוב, זו יכולה להיות העובדה האחרונה.
כן.
אבל אני כן אסיים, אני אמשיך עם טובלרון. מייצרים כל שנה כל כך הרבה טובלרונים, שאם היו שמים אותם אחד אחרי השני, זה מאורך של 62 אלף קילומטר, שזה יותר ארוך מכל ההיקף של כדור הארץ. אז זה לך, דיוטי פרי.
אז זה יאמר, חטיף סובב עולם.
ממש.
וואו, כן. טוב, אז באמת אנחנו מתחילים את החלק השני של התוכנית שלנו על שוקולד, ונשאלת השאלה, למה אנחנו בעצם כל כך כל כך אוהבים שוקולד? כאילו, מה יש בדבר הזה שמעורר כל כך הרבה אמוציות? אז קודם כל, באמת מדענים זיהו כבר למעלה מ-400 מרכיבי טעם בפולי הקקאו, שזה כמעט כפול מכל מאכל אחר. אבל הערכה היא שיש יותר מ-1,000 מרכיבי טעם.
1,000.
בתוך פולי קקאו. כן, שזה כל כך מורכב, שאנחנו פשוט מכניסים קוביית שוקולד לפה, ומרגישים כאילו אכלנו ארוחה שלמה ומורכבת ברמת העונג.
לשם ההשוואה, ביין יש באזור ה-400 או עד 600
כן.
חומרי טעם.
כן, זה פשוט אחד הדברים הכי מורכבים. עכשיו, מה יש בתוך הדבר הזה? בערך חצי מהתרמיל הוא שומן. דיברנו על זה בפרק הקודם. יש שם חלבונים, יש שם המילנים, אבל הרוב, בערך 40% התרכובות טעם, שבתוכם יש סוכרים ופקטין וצלולוז ותנינים, והוא מכיל כמה חומרים מאוד חשובים, הוא מכיל סרוטונין שמשפיע על המצב רוח, וגם פנילטילמין שמשפיע על המצב רוח, ושלושה חומרים מעוררים, טירמין, קפאין ותיאוברומין. אם מסתכלים על זה, נכוחה, אז בעצם כאילו הוא מכיל כל מיני חומרים שהם סמים, לצד כל הנוגדי חימצון והמינרלים. יש בו גרסאות חלשות גם של קפאין, גם של קנאביס, וגם של אמפטמינים.
כן.
בעצם, מה זה שוקולד? זה משהו שממריץ אותך, כמו קפאין, גורם לך להיות מאושר כמו קנאביס, וגורם לך לאהוב, כמו אמפטמינים.
נו, מה רע?
אז למה שלא נאהב
את
זה?
מה רע?
מה רע? אבל מה? אבל אם אתה באמת רוצה להגיע למצב שהחומרים האלה משפיעים עליך, אתה צריך לאכול כמויות אדירות, אתה צריך לאכול איזה 10 קילו של שוקולד מריר ביום, כדי שהאננדמיד, המקביל של הקנאביס והמקביל של האקסטזי, יתחילו להשפיע. אבל, אני לא יודעת אם אתה זוכר, אתה הסברת לנו בפרק הקודם על מונטזומה. כמה אמרת שהוא היה שותה ביום?
50 כוסות.
יש מצב שמה שהוא עשה זה באמת ניסיון להתמסטל?
הוא היה בהיי תמידי נראה לי.
הוא היה בהיי תמידי. אבל מה שמביא אותנו באמת לשאלה של מה כל כך בריא בקקאו, כי אנחנו יודעים שהוא נחשב היום לסופר פוד, ואני חושבת שזה זמן מעולה לעלות לשיחה. מישהי שאני יכולה להגדיר אותה כהנת סופר פוד, בעיקר אחרי שעברתי אצלה סדנה, אני רוצה לעלות את אומינה.
אומינה אשת המיצים שלך?
אומינה אשת המיצים שלי, שהיא גם מאמינה גדולה בקקאו, ואני חושבת שהיא יכולה להסביר לנו הרבה מאוד על הסגולות של הפרי הזה.
יאללה, בוא נדבר איתה.
שלום.
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 היי.
מה העניינים?
בסדר, מה שלומכם?
מעולה. אז איתנו על הקו אומינה. וואי, אורן, אני סיפרתי לך עליה מלא.
אני כל הזמן רואה באינסטגרם שלך. אומינה, 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 אומינה. מי את? מי את? את חייבת לספר לנו.
אז אני אומינה. אני בעצם מתעסקת בתזונה. ובריפוי טבעי דרך תהליכים של ניקוי רעלים ותזונה סופר פוד, תזונה של מזונות שהם מאוד מאוד מרפאים ומזינים אותנו ברמה מאוד עמוקה. ולזה הקדשתי את חיי.
ואני לפני חודשיים בערך עשיתי אצלך סדנת ניקוי, שלא חשבתי בחיים שאני אעשה את זה, עד שהגוף שלי פשוט אמר לי, חמודה, את צריכה את זה.
אני יכול לגלות רגע סוד מאחורי הקלעים?
בבקשה.
לפני שאפרת נסע לסדנה, היא אמרה לי, תכלס, אני נוסעת לשם כדי שיהיה לי שקט שלושה ימים, לא מעניין אותי מיצים ולא מעניין אותי ניקוי ולא כלום. והיא חזרה בן אדם אחר, אני לא יודע מה עשית לשם, אבל הפכת את הבחורה.
כן, לידה מחדש.
אני כאילו עם דמעות בעיניים עכשיו, זה כאילו דבר שאני הכי מתגעגעת אליו עכשיו, ושהכי בא לי לעשות עכשיו. אני תמיד מתייחסת בכבוד לאוכל, אתה מכיר אותי, אני תמיד, כן. מאוד חשוב לי מה נכנס לי לגוף, ושזה יהיה, ירגיש לי נכון וזה, אבל פתאום להבין את הכוח באמת המרפא של האוכל, של... אתה יודע, אני יושבת עכשיו, הוא יודע כבר, את עוד לא יודעת, יושבת בתוכנית הזאת עם צ'וקולטה שעשיתי לי מרו קקאו ועם חלב שקדים וקורקום ומייפל קצת, 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 כשיהיה לי טיפה מתיקות ונעים.
נכון, והשוקולד רו, שזה לגמרי הדגל שאני הולכת איתו בעולם, במיוחד בזמן הזה של הבידוד ש... אתם יודעים, הכל כל כך מוריד, הקקאו זה התרופה שלנו לזמן הזה, ואנחנו ממש יכולים לעזר בקקאו, להרים לנו את המצב רוח, לפתוח לנו את הלב, ומרגישים את זה.
לגמרי. בואי תסבירי מה זה סופר פוד בקצרה, ומה בעצם הופך את הקקאו לסופר פוד.
אז הסופר פוד זה בעצם הגדרה שנים למזון, שהוא גם בעצם... מזין אותנו ברמה מאוד מאוד גבוהה, זאת אומרת שיש בו מיקרונוטריאנטים, שזה משהו שאנחנו לא נותנים עליו מספיק את הדעת, אנחנו מחפשים את המאקרו, כן? את הפחממות, חלבונים, כן. שומנים. ופתאום כשאנחנו מבינים שהגיבורים האמיתיים של כל הסיפור הזה, זה המיקרונוטריאנטים, שזה כל הוויטמינים, מינרלים, חומצות שומן, חומצות אמינו, אנזימים, כל הדבר הזה, שהוא בעצם זה שבונה לנו את הגוף, והוא הדלק האמיתי שאנחנו מחפשים לצאת לגוף שלנו, ואנחנו מאוד 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 חסרים בו בתזונה. אז כשאנחנו מדברים על סופר פוד, אנחנו מדברים על מזון שיש לו דחיסות מאוד מאוד גבוהה של מיקרו נוטריאנטים. נוגדי חמצון, נוגדי דלקות, נוגדי סרטן, דברים שבעצם עוזרים לנו לאזן קולסטרול, להוריד סוכר בדם, לבנות תאים חדשים בגוף שלנו. אז בעצם לסופר פוד יש המון המון סגולות מרפא, ואני בתור מישהי שצורכת סופר פוד ברמה יומיומי כבר המון המון שנים, מגדלת את הילדים שלי על סופר פוד ומטפלת בהמון המון אנשים סופר פוד, יכולה להעיד על קסמים שהסופר פוד האלה מכניסים לנו לחיים.
לגמרי. ומה סופר פודי בקקאו?
קודם כל באמת לדבר על קקאו, מבחינתי זה, קקאו זו האהבה הגדולה שלי. וגרתי 9 שנים בקוסטריקה, והיה לנו שם מפעל, הקמנו מפעל לעיבוד קקאו בו, שהיינו מפעלים את הפולים, ממש המצאנו מכונה מיוחדת שמייבשת, ועבדנו עם 1,000 מגדלים בסחר הוגן, מגדלים שעובדים דורות על גבי דורות עם העצים המיוחדים והקדושים האלה. ובאמת חקרתי המון את ההיסטוריה של הקקאו ואת כל התרבות הקדושה שסביב הפרי הזה. אז חוץ מההשלכות הרוחניות והתרבותיות של הפרי הזה, גם חקרתי את ההשפעות הפיזיות שלו. זה אחד המזונות שיש בו המון 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 מינרלים. והמינרלים האלה זה כמו לקחת מבחינתי מולטי מינרלים, וזה בכלל כל הגישה עם סופר פוד, כי כאילו אנחנו לוקחים את המינרלים ואת הוויטמינים, אבל בקומפלקס ובסינרגיה שלמה של מזון, כך שזה נספג הרבה הרבה יותר טוב בגוף שלנו. הקקאו הוא בעצם המזון מספר אחד בנוגדי החמצון. אם אנחנו מכירים את כל הבריז למיניהם, גוג'י בריז, אם אנחנו מכירים ספירולינה, שמן קוקוס, שלכולם יש נוגדי חמצון ברמות מאוד 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 גבוהות, הקקאו הוא הנאמבר 1, אוקיי? הוא בעצם המזון שהוא הכי הכי נוגד חמצון, והסיבה שאנחנו צריכים כל כך הרבה נוגדי חמצון, כי הם אלה שנלחמים ברדיקלים החופשיים, הם אלה שבעצם מחסנים אותנו לפני שאנחנו מתחילים לפתח מחלות בגוף שלנו.
ותגידי, וזה רק בקקאו רו, או שאם אין...
כן, זו שאלה מצוינת, כי בעצם כשאנחנו קולים את הקקאו, אז בעצם אנחנו מאבדים חלק מהוויטמינים, אנחנו מאבדים את נוגדי החמצון ברמה מסוימת, לא לחלוטין, כן, זה עדיין נוגד חמצון גבוה גם אחרי שהוא קלוי, אבל הוא פחות פוטנטי. זאת אומרת, ומה שקורה עוד בתהליך הקלייה זה שרמת הקפאין הקקאו עולה והתאבורומין, שזה בעצם מה שגורם לנו להי, כאילו של האנרגיה הגבוהה הזאת, הוא יורד. ואז בעצם זה שוב קפאין שעושה סימולציה הרבה יותר מגרה בגוף מקקאו שלא עבר קלייה, שזה התאבורומין שמעורר אותנו ומרים אותנו, שהוא לא עושה גירוי מאוד מאוד גדול בגוף שלנו.
אוקיי.
עוד משהו שחשוב שנדע על הקקאו זה שהוא מה שנקרא delivery system. בעצם הוא מאפשר לספיגה הרבה הרבה יותר טובה, ולכן אני מאוד כל הזמן אומרת, אוקיי, השוקולדים שאנחנו מכינים, זה הזמן לשים גם את הספירולינה וגם את האצאי וכל הברית בתוך השוקולדים, או לחילופין, אם אנחנו מכינים שייק סופר פוד, אז אני רוצה לשים פולי קקאו בשייק הזה, כי בעצם הקקאו עוזר לנו לשלוח את ההזנה בצורה הכי מהירה לתאים בגוף שלנו. גם אגב לאנשים עם לחץ דם גבוה, מאוד מאוד מומלץ קקאו.
את אומרת כי הוא לא ממריץ, הוא נותן אנרגיה אבל הוא לא ממריץ.
בדיוק. כן, okay. יש ממש מחקרים שמראים שהוא טוב לנו ללחץ דם גבוה. וברובד הרגשי, הקקאו הוא מכיל חומצות אמינו, שזה נקרא PEA, שזה כימיקל אהבה שמתפרץ לנו בלב, ויש עוד כימיקל שנקרא ננדמין, שהוא נקרא כימיקל האושר. ובעצם זה מה שגורם לנו כל כך לאהוב קקאו.
אפרת, אולי בגלל זה אני כל כך אוהב אותך בהקלטה הזאת, כי אנחנו לא מפסיקים לטחון פה שוקולד כבר שעות.
זה המדיסין של הקקאו, זה בדיוק מה שקורה, בגלל זה אני אומרת לאנשים, תתחילו לאכול את השוקולד רואו, ופשוט תכינו אותו למשפחה שלכם, ותראו מה קורה.
שהקקאו
עושה, הוא פותח את הלב.
אני הכנתי לא מזמן את המתכון שלך לשוקולד, משוקולד רואו ומחמת קקאו, והכל על פי הספר, יש לי מין הספר שנקרא סופר פוד, שער לעולם חדש, ונכון, זה לא שוקולד שאנחנו מכירים קנוי, וזה לא... אין שם טימפרור, הוא חייבים להחזיק אותו במקרר, אבל, והוא קצת יותר מר, אבל תקשיב, זה בוסט של שמחה. תגידי, לצערנו אנחנו נמצאים כל אחד בחדרו, וכרגע אי אפשר להתכנס כולם לאיזשהו מפגש איתך, אבל יש לך בקרוב בכל זאת איזושהי סדנת ניקוי, נכון?
יש סדנאות ניקוי, ויש אירוע מאוד 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 גדול שקורה ב-30 לאפריל, שזה נקרא ניקוי גוף קהילתי. ומה שקורה זה שעד עכשיו כבר יש מעל 2,500, כמעט 3,000 איש שנרשמו לניקוי הזה.
מה? וואו, מה זה?
כן, כן, כן. וזו
מה זה אומר?
שלוקחת אחריות על הבריאות שלה ומפנה רעילות על ידי 10 ימים של תזונה נקייה, שבה אני בעצם נותנת את כל ההדרכה, ויש לייבים יומיים בקבוצת פייסבוק סגורה, ובעצם זה מכונן.
זה מכונן.
כן, וזה משהו שאפשר להירשם אליו, ללא עלות, אפשר לתת איכשהו לינק למאזינים, וממש אני מזמינה אתכם להצטרף למהפכת בריאות הזאת שאנחנו יוצרים. וזה תהליך מבורך, זה פעם חמישית כבר שאנחנו עושים אותו, וכל פעם מחדש זה כל כך כל כך משמעותי ומרגש.
אוקיי, אז you can google אומינה. זה מאוד מאוד פשוט, יש רק אחת כזאת. וכן, וואי, אני חייבת להגיד שאני לא הבנתי כמה זה חסר לי עד שהתחלנו לדבר. אני כאילו כן עושה פה שייקים בבית, ואני כן מכינה שוקולדים, ואני כן נותנת להם שוקולד רואו, אבל זה לא נורא קשה בתוך הסיר לחץ הזה של הקורונה להתמסר באמת לעצמך.
נכון, אבל עדיין, את יודעת, אם יש את הפעימה הזאת של השייק, ואם מכינים גודיז שם סופר פוד, אז זה משהו.
כן.
אז באמת, גם אני מזמינה אתכם להיכנס לקבוצת פייסבוק של הניקוי גוף קהילתי, ויש שם המון לייבים שאני מראה איך להכין את השוקולד, ואיך להכין משקאות מחזקים, ואיך לאזן את הגוף הזה.
לוקסי, רשמתי אותך.
תודה רבה.
יקירה, תודה רבה רבה.
תודה רבה, אונה.
באהבה גדולה, תודה שאתם מדברים על קקאו, תודה, אני מחכה לשמוע את הפרק הזה, זה נראה לי מתנה לאנושות בזמנים האלה, אז שיהיה לכם כיף, ואני שואף לכם מלא 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 אהבה.
תודה, ביי ביי.
ביי, ימים טובים.
ביי,
ימים טובים, ביי.
וואו, ותדע לך לוקסי שזה רק
כן.
קצה הקרחון על הקקאו, כאילו יש את כל הנושא שבכלל, לא דיברנו עליו, על הטקסי קקאו, שהייתי פעם בטקס קקאו, וזה דבר מדהים.
באמת?
מאוד עוצמתי.
וואו.
כן, טקס קקאו זה מגניב. זה כאילו אתה שותה קקאו מאוד מאוד מרוכז, ואז קצת מדיטציה וקצת ריקודים וצהלולים. תקשיב, זה משהו קדוש, כאילו בדרום אמריקה, מרכז אמריקה, זה נחשב צמח קדוש, אז יש סביבו גם קדשים. לא קדשים, נו, טקסים קדושים, זה מה שרציתי להגיד.
אוקיי.
כן.
טוב.
טוב. אני צריכה הפסקה.
הפסקת קפה?
למה לא?
יאללה. הפינה הפסקת קפה משודרת בשיתוף פעולה עם קפה אליט שעוזרים לנו להביא את התכנים שלנו אליכם בכל שבוע מחדש. על מה מדברים היום, אפרת?
טוב ששאלת. כי היום אנחנו מדברים על הארומה של הקפה. תראה, כשאנחנו בוחנים קפה ובודקים את איכות הקפה, יש תמיד כמה מאפיינים שאנחנו מתייחסים אליהם. שזה הגוף, כמה הקפה סמיך או דליל, הקרמה שזה שכבת הקצף, החיוניות או מה שנקרא החמיצות של הקפה, המרירות וכמובן הארומות של הקפה.
כן.
והארומה היא אולי התכונה העיקרית במהלך טעימה ושיפוט של קפה ועליה אנחנו מדברים עכשיו.
אוקיי.
מה זה ארומה? אז קודם כל זה מושג שמתייחס לריח של הקפה ולכל הניואנסים שבאים לידי ביטוי בריח. עכשיו, אתה יודע, אנחנו כבר יודעים, ואמרנו את זה לא פעם, שרוב הטעם שאנחנו מרגישים זה בסופו של דבר תוצר של מה שאנחנו מריחים, לא מה שאנחנו טועמים. כי בפה מרגישים מלוח, מר, מתוק, חמוץ, כל השאר מגיע מהאף.
כן, כן. כן.
אז בקפה, הטעם, מה שמרגישים בפה, והארומה, מה שמרגישים באף, יוצר ביחד את מה שמכונה באנגלית flavor. כלומר, אין לנו בעברית ההבחנה, אבל באנגלית flavor זה השילוב של הטעם שמרגישים בפה והארומות.
אוקיי.
אז קודם כל, קפה בשביל שהוא יהיה טוב, הוא חייב להיות ארומה.
כמובן.
מדברים בערך על 1,000 סוגי ארומות בקפה, רק שהאף שלנו כמובן לא מספיק רגיש כדי להרגיש את כולם. עכשיו, איך מתארים ארומה? באיזה מילים משתמשים? ארומה עשירה, גסה, עדינה, מרירה, מתקתקה, חמצמצה. אנחנו יכולים לדבר על קפה פירותי או אגוזי או פרחוני.
כן.
ארומות טובות, מול להבדילו עלינו, אבל כשארומות לא טובות, אז אנחנו נדבר על קפה שרוף או דלוח או מאופש.
כן.
מה שמעניין זה מה בעצם יוצר את הארומה. כי אנחנו מדברים על תרכובות כימיות שנמצאות בכל מיני הרכבים שונים ובריכוזים שונים כבר בפול הירוק. כלומר, חלק ניכר מהארומות תלויות עוד בשלב הגידול, בזן של הקפה, באזור הגידול, במזג האוויר למשל. אבל זה לא רק הדברים האלה, זה גם תהליך העיבוד של הקפה. למשל, ההחלטה מתי לקטוף את הפולים, האם הם יותר בוסריים או יותר בשלים, איך קלפו אותם, איך קלו אותם, כי כשקולים את הקפה אז כל התרכובות הופכות לנדיפות, אז סוג הקליה, העוצמה של הקליה גם משפיע על הארומה. גם גודל התחינה של הקפה, כי אם התחינה דקה, בגדול מיצוי הארומות מהקפה יהיה יותר גבוה.
כן.
ודבר מאוד חשוב שמשפיע על הארומה, זה הטריות של הקפה. כאילו כשהקפה מתחמצן ומאבד טריות, הוא נהיה מאופש והוא מאבד את הארומות, ואז אנחנו נריח, או יותר נכון, לא נריח, את כל מה שיכולנו להריח אם הוא היה טרי. רק לסיכום העניין, כי יש משהו מאוד 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 מרתק שגיליתי על הארומות.
מה?
הקרמה של הקפה. הקרמה שאנחנו חייבים להבין שהיא ממש לא סתם דווין. יש לה תפקיד מאוד מאוד חשוב בהנאה שלנו מהקפה, ולא רק בגלל המרקם הנעים שלה בפה.
באמת?
כן.
מה?
הקרמה מלאה בבועיות קטנות, קטנטנות, שבעצם לוכדות בתוכן את הארומה. וכשאנחנו מקבלים כוס קפה, ומזיזים אותה בעדינות, ככה מהרסלים אותה, מה שקורה זה שהבועיות מתפוצצות, ומשחררות לנו את הארומות ישר לאף, מה שבעצם מגביר את ההנאה שלנו מכוס הקפה.
מה, כמו שמשקשקים יין?
כן, אז כשאתה תואם קפה, אתה לא ממש משקשק, אתה עושה מין הרסול מאוד עדין, כי זה בועיות מאוד מאוד עדינות, ואז ככה קרמה כזה, הבועות בקטנות מתפצפצות, וכל הארומות נכנסות ישר לאף, מה שבעצם גורם לך ליהנות הרבה יותר מכוס הקפה, ומכאן חשיבותה של קרמה טובה.
וואו. את יודעת מה? אני הולך עכשיו להכין לי אספרסו, ואני אנסה את זה.
חזור אליי, תגיד לי מה איזה מסקנות הגעת.
אוקיי. תודה לך.
תודה לך.
את את יודעת, אפרת, אמרת מקודם על כל החומרים הממריצים שיש בשוקולד, כל החומרים האלה, אז יש את החומר הזה שנקרא טוברומין, שהוא המוליך העצבי הזה כמו הקפאין, אבל הוא מאוד רעיל לבעלי חיים. את בטח שמעת את זה ששוקולד רעיל לכלבים.
לא.
לא.
לא שמעתי.
אז הנה, אז א', שוקולד הוא גם חומר ממריץ, נגיד, אצל סוסים הוא חומר כזה ממריץ שבמרוצי סוסים יש איסור בשימוש בשוקולד. זאת אומרת, אסור להאכיל סוסים בשוקולד לפני מרוצים.
וואלה.
כן.
תמיד לא רואים בסרטים שנותנים לסוסים קוביות סוכר.
זה פשוט מעלה להם את האנרגיה והם רצים יותר מהר כנראה. והחומר הזה מאוד מאוד רעיל גם לסוסים אם נותנים להם כמויות גדולות, אבל גם לכלבים וגם לציפורים, כי הם לא מסוגלים לפרק אותו בגוף שלהם. זה נשאר במחזור דם שלהם באזור ה-20 שעות, בניגוד לשעתיים בערך במחזור הדם של האדם, ואז מה שקורה זה שהם מקבלים התקף אפילפטי, או התקפי לב, או דימומים, והם מתים. יש לי טבח אחד שעבדתי באורקה, שיום אחד הגיע למשמרת, כולו שבור ובוכה, כי הכלב שלו פרץ מתחת לקיור, ואכל את הדלי קליבו שלו.
וואו.
זה סיפור נוראי.
אני לא מאמינה שהכלב אכל דלי של קליבו. מי שלא יודע, קליבו זה שוקולד, א', יקר, ב', מעולה, ג', הכלב היה טעם טוב, אבל תקשיבו, הוא מת עם חיוך על השפתיים כנראה. אבל וואו, לא ידעתי שזה כל כך רעיל, אז מה, אז פשוט אסור לתת לכלבים שוקולד.
אסור לתת לכלבים שוקולד בהגדרה, כמה שוקולד, בגדול, כמות קטלנית לכלב קטן זה כבר 280 גרם, זאת אומרת, אם הוא אוכל 2.5 חפיסות, הוא ימות. אז אל תנסו את זה ואל תתנסו עם זה, ואין שום סיבה שכלב יאכל שוקולד.
אוקיי, רות קיבלתי. אתה יודע, לוקסי, אם אנחנו כבר מדברים על דברים שאנשים לא יודעים, אז יש משהו שאנשים לא יודעים, ואולי עדיף שלא ידעו, אבל יש כל מיני מחקרים אחרונים שמדברים על זה שעד שנת 2050 כמעט לא יהיה שוקולד בעולם.
מה רגע?
זה מטריד הדבר הזה.
עד 2050 זה עכשיו?
2050 זה עוד שנייה וחצי. זה עוד פחות מ-30 שנה.
לא יהיה שוקולד?
שזה יהיה ממש 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 קשה למצוא שוקולד בעולם. זה מה שהחוקרים היום מדברים, בגלל שינויי אקלים. דיברנו בפרק הראשון על זה ששוקולד גדל באקלים מאוד ספציפי, צריך לחות, צריך חום. הוא גדל בין קווי הרוחב 20 צפון ו-20 דרום, באזור, כאילו, משני צידי קו המשווה. ובגלל שינויי האקלים, הערכה היא ש-90% מתוך אזורי הגידול ברחבי העולם לא יצליחו לגדל פולי קקאו.
וואו.
וואו.
אז זה יהפוך להיות מטורף. מצרך נדיר כמו שהוא היה פעם.
כן. גם מבחירים בענף החקלאות באפריקה עשו כל מיני מחקרים וגילו את זה. אנחנו יודעים שאפריקה היום מספקית השוקולד הגדולה בעולם, בעיקר חוף השנהב. וכן, זה מאוד מטריד הדבר. אז מה שמדהים זה שאמרו את זה לטראמפ, והוא אמר בולשיט. הוא סיכם את זה במילה בולשיט.
זה לא מדהים בכלל, זה הגיוני, זה מה שהוא אומר על כל דבר שאומרים לו.
כן,
אומרים לו
קורונה,
הוא אומר
לו
בולשיט, כן.
כן.
לא, הוא דפוק.
עכשיו, מספיק שבאמת תהיה עלייה של 2 מעלות בטמפרטורות, ותעשיית השוקולד העולמית תיכחד. מה שכיום מנסים לעשות זה כמובן לייצר באמצעי הנדסה והשבחה עצי קקאו שיהיו מסוגלים לעמוד בתנאי יובש קשים ובתנאי בצורת.
עמידים.
כן, על מנת שהם יוכלו לשרוד באקלים חם יותר. אני מניחה שיצליחו, מה תהיה איכותו של השוקולד הזה או של הקקאו הזה, אנחנו לא יכולים לצפות, אבל קצת מטריד, הייתי אומרת.
באמת, אני אמרתי לך בתוכנית הראשונה, שוקולד הוא לא מוצר הכרחי אצלי, אבל הוא כן מוצר מנחם. אני צריך שוקולד כדי להתנחם פעם ב, כן. ושום דבר לא עונה על זה, לא גלידה ולא ממתק אחר, זה חייב להיות שוקולד.
איזה שוקולד אתה אוהב?
אני מאוד אוהב פסק זמן. אני, יש לי בעיה, אני אוהב פסק זמן, אין לי בעיה להודות בזה.
למה בעיה?
כי,
למה?
כי גם אני הולך לפעמים לסופר, ועומד בתור, ותמיד יש שם פסק זמן. ועכשיו, התחילו לייצר פסק זמן בכל מיני טעמים. יש פסק זמן לבן, ופסק זמן כזה, ופסק זמן כזה. ואני לא יכול פשוט לקחת פסק, בדיוק, אפשר רק לקחת אחד ולהגיד, איזה כיף, אני אתנחם לי בפסק זמן שאכלתי כל החיים. לא, יש מלא גיוונים, צריך לנסות את כולם. כן. אז יוצא שאני חוזר הביתה עם 6 פסק זמנים, אני פותח אחד מהם, ואני אומר, רגע, אבל אם כבר פתחתי, בוא נראה באמת מה ההבדלים, אם יש הבדלים. ואז אני אוכל 4 פסק זמנים.
ישר אתה נכנס לטעימה השוואתית.
אני אמור להיכנס ישר לבידוד, זה מה שאמור לקרות, אני צריך לשבת בבידוד ולא עם שוקולדים סביבי.
אתה יודע, באמת אחד הדברים המדהימים בשוקולד זה שהוא קשור לנו לזמן ומקום וחוויה ספציפית, האכילה שלו יהיה ברובה זיכרונות. לי יש קטע מטורף עם פסק זמן שאני אוכלת אותו רק בסיטואציה אחת.
איזה?
בקולנוע. תמיד שאני אלך לקולנוע אני אקנה פסק זמן רגיל ופופקורן, תמיד. ומים, ככה אני נכנס לקולנוע. וזה המקום היחיד שאני אוכלת בו פסק זמן, כי זה התניה למשהו שתמיד היו עושים כשכנראה הייתי יותר קטנה.
פסק זמן שווה קולנוע, מעניין.
ואם אנחנו כבר מדברים על פסק זמן, זה הזמנות טובה לדבר על איזונים בתוך השוקולד. כלומר, לפסק זמן יש עובי מסוים וכמות ופל מסוימת. והייתה תקופה שיצרו אותו יותר עבה, כמו שהייתה תקופה גם שקיטקאט, עד היום בעצם יש קיטקאטים יותר עבים, זה לא עובד בעיניי. כאילו, אתה צריך לשמור על האיזון, כאילו, שהלשון שלך והשיניים שלך יודעות מתי הם יפגשו את הקרנט שבפנים.
את יודעת שקיטקאט הוא קטליזטור מאוד טוב לדעת אם לבן אדם יש OCD?
למה?
כי אם את לוקחת ביס מהקיטקאט, ולא רק אוכלת אצבע, אלא ממש נותנת את הסימן שיניים כזה על כל המוצר עצמו, אנשים עם OCD מתחרפנים. הם לא מסוגלים להתמודד עם זה.
אתה רואה איך אני בוהה בך כרגע?
אני רואה.
אתה רואה איך אני בוהה בך בזעזוע? אין לך שאפשר לדביס בקיטקאט? אתה השתגעת לגמרי? מה פתאום?
רק פסיכופת טהור יכול לעשות דבר כזה.
ממש. אז אתה יודע גם שקיטקאט, איך פותחים אותו נכון?
איך?
שוברים בדיוק באמצע החפיסה בין שני מקלות לשני מקלות, ואז האריזה נפתחת אוטומטית.
בבקשה, גבירותיי ורבותיי, טיפים לחיים מבית אנזל. חיים שלכם השתנו.
יש לי תקופות טוויקס, יש לי תקופות מרס. הייתה לי תקופה מדהימה בילדות, אני זוכרת אותה, של נשיקולדה, שאני עד עכשיו לא יודעת אם אהבתי אותה כל כך כטעימה, או בגלל השפתיים של סמדר פלצ'ינסקי שהיו בפרסומת, שפשוט היו השפתיים הכי יפות בעולם. לעדיין השפתיים הכי יפות בעולם. ומישהו פתח פה את הדלת עכשיו של החדר. היי נורי.
אמא.
כן, מאמי.
השניצל היה טעים.
אני שמחה.
אני חייב להתוודות שיש לי שני זיכרונות ילדות מתוקים משוקולד שלא אכלתי שנים, אבל עכשיו תוך כדי שאנחנו מדברים, הראשון, את זוכרת שוקולד רוזמרי?
בטח רוז זוכרת רוזמרי, רוזמרי ירוק חום.
הוא עוד קיים נראה לך?
בטח.
וואו.
נראה לי שכן.
שכחתי מזה לגמרי, אבל נורא אהבתי אותו בתור ילד.
שוקולד שלגיה, שוקולד דיסנילנד, היה לאלית שוקולד חלב עם דמויות שבפנים כאילו, נגיד היה שלגיה, היה מיקי מאוס, וזה היה משולשים. היית חותך משולש, כאילו כל, בעצם היה 6 משולשים באריזה, זה גם היה מדהים. היה שוקולד עם סוכריות קופצות. עד היום לדעתי שוקולד עם סוכריות קופצות.
מה זה? בטח, יש את זה עד היום. וואי, זה כיף. יואו, איך אהבתי את זה.
אתה יודע שחברה שלי חזרה יום אחד שיקורה הביתה, והיא ממש הרגישה חולשה, ובעלה קנה את זה, וזה בדיוק המציאו את זה, והיא לא ידעה שזה שוקולד עם סוכריות קופצות. והיא פשוט הייתה גמורה, והיא שמה את זה ללשון, והיא חשבה שהמוח שלה נמס. כאילו לא היה לה מושג שיש לה סוכריות קופצות בפה, היא חשבה שהיא ירדה מהפסים ברמה שהמוח שלה נמס.
אני בהחלט יכול להבין איך דבר כזה יכול לקרות.
ברור, מה לקבל שוקולד פצפוצ... בשוקולד סוכרות קופצות בהפתעה, זה נורא. אם אנחנו מדברים על שוקולד שאנחנו אוהבים, אני חושבת שזה הזמן, עם כל הכבוד לבלגים, יש לי המון כבוד לשוקולד בלגי, והמון כבוד לשוקולד שוויצרי, אבל אני ממש 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 אוהבת שוקולד בפריז.
לא, הם ממש הכללו את זה לכדי אומנות של שפים.
כן, הצרפתים כל דבר יודעים לקחת לדרגת אומנות מאוד מאוד גבוהה, ולכבוד פרק סיום העונה אנחנו חוזרים לדבר עם שרון איינריך, שליחתנו בפריז.
קשבנו
גורדוסית.
בוא נדבר איתה. מעניין מה קורה שם בפריז עם כל הקורונה הזאת. הלו,
מה העניינים?
יואו, שרון, איזה כיף.
בואו אליי לפריז, בואו.
בואי אלינו לתל אביב.
לא, 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 בואי אלייך. את לא מבינה, תקשיבי, אני בדיוק אתמול כשהכנו את הפרק, אז חיפשתי בתמונות כי ניסיתי להיזכר בשוקולד שתכף בטח נדבר עליו, ניסיתי להיזכר איך קוראים לו, ו...
מתחילת הקורונה, ואני חודש לא יצאתי מהבית, בדיוק מה 12 למרץ, לא בכיתי כמו הרגע שפשוט ראיתי את רחובות פריז, כאילו יואו.
די.
שם נשברתי, ממש.
את יודעת, אני מתגעגעת לעיר ואני גרה בה, כך מבינה אותך.
מה בדיוק המצב, כאילו, כי כל מדינה הגדרות שלה קצת שונות.
נכון. אז אנחנו בעצם ב-16 למרץ, הנשיא נעם, נעם מקרון,
כן.
והודיע שמחר, כלומר ב-17 למרץ, סגר מלא על צרפת החל מ-12 בצהריים, כשהסגר בעצם אמר שאפשר לצאת לקנות אוכל, לעבודות חיוניות, לעזור לאנשים שצריכים עזרה, או לעשות פעילות ספורטיבית קצרה מסביב לבית, שפה כבר נרגעתי, ושצריך להתקייד באישור. עכשיו זה...
כמו אצלנו.
צרפתים, סי הבירוקרטיה, לא. פה אתה צריך לצאת מהבית עם דף מודפס, שבו כתוב לאן אתה הולך, ואיפה אתה גר, ובאיזה שעה יצאת, ואחרי זה התפתח כבר למשהו אפליקטיבי יותר. נכנסנו ל-2020 בצרפת, ולפני שבוע הם העלו את זה לאיזושהי אפליקציה, שזה דרמה פה, כי הצרפתים אוהבים ניירת כאילו ברמה מטורפת. ובעצם הרעיון הוא שאתה מסיר לעצמך לאן אתה הולך, וכששוטר עוצר אותך, ותכף אני אספר לכם, כי עצרו אותי, הוא מבקש לראות את הטופס, כמובן שהוא לא קורא את זה, הוא לא מסתכל, אבל הוא עושה את עצמו ונפרדים כידידים. מלפני כמה ימים הודיע ראשת העיר, רני דלגו, שהם מגבילים את האפשרות לצאת מהבית לספורט, זאת אומרת, מותר לצאת עד קילומטר, אבל בשעות מסוימות, עד 10 בבוקר ומ-7 בערב. אז כולם רצים בבוקר או בערב, והשוטרים עוצרים אותם בדרך, ומבקשים לראות את האישור, וזהו. אבל אין מה לעשות, אנחנו בבית, אנחנו לא עושות כלום חוץ מלאפות, להקשיב לפודקאסטים, גם שלכם כמובן, לחלק את הכינוכים שלנו לשוטרים. אנחנו בדיוק עכשיו ברגע זה שלחנו משלוח של מאפים, של כינוכים שעשיתי בלייב עם ערוץ האוכל, הזמנו שליח ושלחנו לחברים שלנו בגדה הימנית. אני מרגישה באמת כמו בגטו.
לגמרי.
חלילה, כן, אבל הבנתם למה אני מתכוונת, חלילה.
ברור.
מצבנו טוב והכל בסדר, אבל אני מתכוונת להגיד שהתחושה הזאת שאפילו לגדה הימנית אני לא יכולה להגיע, וכאילו שולחת את זה עם שליח.
לא, תקשיבי, אני חושבת שלגמרי, כאילו גם את וגם אנחנו גרים בעיר, ואני כן רואה איזשהו פער בין אנשים שגרים בעיר לבין אנשים שגרים במושבים והכל, ואת יודעת, יש להם פרדס מאחורי הבית, או יש להם איזשהו שביל נחמד שהם יכולים ללכת, ובואי, שוטרים לא ממש נכנסים למושב שיש בו 100 תושבים.
כן.
אתם צריכים להתנחם בזה שהדירות בארץ קצת גדולות יותר, אנחנו ב-30 מטר.
יו!
ב-30 מטר.
אין לאן לברוח.
עכשיו לוקסי, תחשוב, רבים, זה מה לעשות? זה לחצים, הנה לי, 30 מטר. זה בסדר. זה, אני אמרתי לחברים שלי, אם היה אפשרות היום לקפוץ מהאייפל, היו הרבה עושים את זה, אבל הוא סגור. זה פשוט לא נורמלי. כל הפרופורציות.
לגמרי.
סך הכל בסדר.
בוא נדבר על שוקולד קצת.
כן, בשוקולד עסקינינו.
תראו, כשאנחנו בסיורים, שבמהרה בימינו יחזרו אמן. יש לפעמים כזה בתחילת הסיור, אז אנחנו שואלות אם יש איזה רגישויות או משהו כזה. יש אנשים שאומרים, אני לא אוהב שוקולד. ופה הם לא מאבדים אותי, הם זוכים בי כמישהי מאותגרת. כי כשהם מגיעים איתי לפטריק רוז'ה, הם מבינים שהם אוהבים שוקולד. וזה הסיפור. זה, אין מצב שלא אוהבים איתי שוקולד. זה לא יכול להיות.
את אומרת, אם אחד מכל 10 אומר שהוא לא אוהב שוקולד, הוא פשוט משקר.
כן, דרך אגב, באמת שאני לא מכירה הרבה שלא אוהבים. אבל אלה שלא אוהבים, אני ממש עצובה בשבילם. אני חושבת שזה חומר גלם כל כך מנחם וכל כך תשוקתי ומלא באפשרויות לעבוד איתו בכל מיני מצבי צבירה וכל מיני מרקמים. הוא פשוט מדהים, והוא מספר סיפור שלם של אדמות וטרואר ומטעים, ובדעתי שוקולד איכותי זה דבר מדהים.
את יודעת, זה כאילו בפרק על שוקולד באמת יכולנו לדבר עם שוויץ ויכולנו לדבר עם בלגיה, ובכל זאת החלטנו לדבר עם פריז, כי יש משהו כרגיל, הם פשוט מביאים את הכל לדרגת אומנות שהיא לא נתפסת. ספרי לו אולי ככה על השוקולטיירים שחייבים להכיר.
זהו, קודם כל אגב, בהתחבר למה שאמרת, כי אני קצת מכירה את אפרתי, אז השוקולד בפריז, הצרפתי באופן כללי, הוא הרבה פחות מתוק מהשוקולד שאנחנו מכירים משוויץ, מבלגיה, כן. גם ישראל. ולכן אני חושבת שגם את מאוד מתחברת אליו, כי את הרי במקור מז'אנר המלוכים יותר.
נכון.
ושוקולד מריר הוא שוקולד שיושב על מקומות אחרים, גם בלשון, גם במוח. הוא פחות מנחם לפעמים אולי, אבל יש בו משהו הרבה יותר אותנטי לדעתי. עכשיו, שוקולטיירים בפריז הם שוקולטיירים שנחלקים לשתי קבוצות. הקבוצה הראשונה זה שוקולטיירים אורחים בפריז. עליהם אני לא מדברת כרגע, כל מיני בלגים, שוויצרים, כמו שאמרתם, אנחנו מתמודדים בצרפתים. המקומיים הם בעצם שוקולטיירים שהתחנכו על התרבות של השוקולד הצרפתי. כלומר, כבר מגיל צעיר, הם גדלו בבתים שבהם המסר היה שוקולד איכותי ושוקולד מריר. אני גדלתי בבית שבו המסר היה ששוקולד מריר זה שוקולד לבישול, אוקיי? זאת אומרת, כן. אנחנו גדלנו, אני מדברת על הדור שלי, לא על הדור היום של נורי, שוואלה, הוא כבר היה אצל פטריק רוז'י. אני מדברת על הדור שלנו, שגדלנו עם זה שהיה בארון פרה כזה מריר, זה היה רק לקינוחים, או...
נכון, זה אוקיי? בדיוק ככה.
אז אצלי, שוקולד מריר, תקשיב, הוא לא ישב על המקום המנחם. זה בכלל לא משהו שאוכלים אותו stand alone.
נכון.
צריך להוסיף לו סוכר ולתשקש אותו עם שמנת, רחמנה ליצלן עם מרגרינה, זה כאילו, זה היה המקום הזה. היום שוקולד מריר מבחינתי זה וואו, ובעצם השוקולטיירים שאני הכי אוהבת בפריז, הם גם בתוך הצרפתים נחלקים לשניים. יש את השוקולטיירים שבעצם מייצרים שוקולד משלב הפולים, פולי הקקאו, לשלב השוקולד. אנשים נוטים לחשוב שכשהם נכנסים לחנות של שוקולד, מי שמייצר את כל הבונבוני שוקולד, מה שבארץ קוראים פרילינים, בצרפתית בונבון או שוקולה, הכל אצלם נשמע יותר טוב, כמובן. אז בעצם, יש אנשים שנוטים לחשוב שהאנשים האלה הם גם בעצם כותפים את הקקאו ומאבדים אותו לשוקולד. וזה בעצם לא נכון, יש שני מקצועות נפרדים, יש יצרני שוקולד ויש שוקולטיירים. שוקולטייר זה בעצם מי שקונה, למשל, מבלרונה, מטבעות שוקולד, ומאבד אותם, מטמפרר, ומאבד אותם לכל מיני צורות ומוצרים. אז השוקולטיירים האלה, אם נדבר עליהם רגע, מבחינתי, הטוב ביותר באיפר זה פטריק רוז'ה, זה עניין כמובן של טעם אישי, אבל פטריק הוא בעצם מייצג מבחינתי את מי שלוקח את השוקולד ומותח אותו לכל הכיוונים האפשריים, הוא גם סל של שוקולד, הוא גם שוקולטייר ש... מאבד שוקולד לכל מיני בונבוני שוקולד, שילובי הטעמים שלו מעולים, והאסתטיקה שלו היא מדהימה פשוט. הוא שוקולטייר שקונה שוקולד.
אוקיי, איזה טעם חייבים להכיר אצלו?
טוב, זה ברור. ככה, אז תראו, יש שני דברים, שני קצוות שונים אצלו, שאני ממליצה בחום. השלב הראשון והקצה הראשון שהוא היותר קומפורט והיותר מתחבר לעולם שלנו גם כישראלים, זה הרושה, שהוא בעצם רושה בצרפתית בסלע. ולכן...
לוקסי, אולי תגיד לה למה אני אומרת וואו?
למה את אומרת וואו?
מי אמרה לנו בשיחה הקודמת שצל שוקולטיירים חייבים להכיר את הרושה ואפה על פטריק רוז'ה?
בטח איקה.
בדיוק.
ברור.
האמת שכן.
אז רושה, ברור, רושה בצרפתית זה סלע. כל מה שנראה טיפה מחורץ כזה, הם קוראים לו סלע, רושה. והוא עשוי עם פרלינה. פרלינה זה בעצם אגוזים או שקדים שקרמלנו אותם ותחנו אותם, ואז בעצם השומן יצא וקיבלנו פרלינה, בניגוד לכל מיני קרמי אגוזים שיש בהם אחוז אגוזים מאוד מאוד נמוך, ופרלינה בצרפת יש חוק, אתם יכולים לקרוא לפרלינה פרלינה, רק אם הוא מעל 50% של אגוז, שזה כמובן הרבה יותר יקר והרבה יותר עשיר, ובעצם הוא מקציף את הפרלינה שלו, יוצר קוביות של פרלינה, ומצפה אותם בשוקולד מריר או חלב, וואו. עם שקדים מקורמלים מלמעלה, כששימו לב עד לאן הוא לוקח את זה, וכמה אני מעריכה אותו, את השקדים האלה הוא מגדל בעצמו. אוקיי? וואו. הוא לא קנה בגרעיני הפולה, או בקריאת יוסי, הוא אמר, אני, כדי שאפרת אוכל את השוקולד הכי טוב, עם השקדים הכי טובים, אני רוצה לשלוט על האדמה. ופה מי שמכיר את צרפת, האדמה והטרואר, מה שנקרא, זה בעצם הדבר הכי בסיסי מבחינתם. מכיוון שהוא לא יכול לשלוט על האדמה של הג'ונגל, כי הקקאו גדל לאורך קו המשווה הרי, אז הוא מנסה לשלוט על כמה שיותר דברים. ואני הולכת עכשיו לצד השני שאמרנו, כי אמרנו שיש שני צדדים אצלו. הצד השני זה הצד היותר עוקף. הצד הפחות מנחם והפחות מוכר לישראלים, שמשלב כל מיני טעמים שלא מתחברים לנו ביום-יום בשוקולד. בזיליקום, לימון, כל מיני לימונים יפנים, סודאצ'י וכל מיני כאלה דברים. ויש לו בעצם שוקולד שנקרא דניס פר, חצי עיגול, שנקרא אמזון, שהוא עם לימון וקרמל. והוא מבחינתי פשוט משהו מטורף. עכשיו, השוקולטיירים השניים, זאת אומרת האחרים, שהם לא אלה שקונים את מטבעות השוקולד, הם אלה שאמרו, אנחנו גם נייצר שוקולד, וגם נהפוך אותו לבונבוני שוקולד. וזה יש לנו דוגמה אחת בפריז מעולה, שזה מפעל השוקולד של אלן דוקאס. תחשבו שבתוך פריז, בלב אחד הרובעים הכי אינים של פריז, הרובע ה-11, שזה הרובע הכי בובוי, מילה חשובה, בורגני בוהמיין, בובו, יש לנו בעצם ברו דה לה רוקט, רחוב מדליק כזה מלא 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 מסעדות, ובעצם יש שם מפעל סמוי כזה חבוי, שבו בעצם קולים את פולי הקקאו שהם מביאים בעצמם, ומאבדים אותם לשוקולד גולמי, שאותו או שולחים למסעדות משלן של אלן דוקאס בכל העולם ולמלונות, או הופכים אותו לטבלאות שוקולד או לבונבוני שוקולד, ושם אני ממליצה בחום בחום רב לטעום שוקולד עם פרלינה של פיסטוק ומלח פלור דה סל.
אמרת פיסטוק, קנית אותי.
קטסטרופה. סכנת נפשות.
אני רוצה אבל שנייה לקחת אותך לעולם של השוקולד התעשייתי דווקא, כי במסגרת הסיורים שלך נכנסנו גם לגרנד פיסרי, חנות מטורפת, ושם עברנו בין טבלאות שוקולד תעשייתיות, והכרת לי שוקולד בשם בונה, שאני אשמח שתספרי עליו, כי הוא, זה היה חוויה מכוננת.
יו, אפרת, אני מאוד שמחה ששאלת אותי, זה יש לי עכשיו אומרים צרפתית שר דה פול, צמרמורת, כי זה מתחבר לי למשהו כל כך קשור גם לימים שלנו. אז קודם כל, בונה, זה משפחה מדהימה, שנמצאת בעיירה בשם בוארו, ליד גרנוב, בדרום מזרח צרפת, ככה ליד השלג שם, והם מייצרים שוקולד באותן מכונות, מייצרים הכוונה, אנחנו כבר יודעים, מפולי קקאו לשוקולד ממש, באותן מכונות מ-1884. זה משפחה בעצם של 11 דורות של שוקולד, כשסטפן בונה הוא היורש של כל המשפחה, והוא היום בעצם מייצר שוקולד, בין טובר, כאילו משלב הפולים לשלב השוקולד, והוא מייצר המון 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 טבלאות שוקולד, זו ההתמחות שלהם, שכל טבלה בעצם יש לה סיפור שלה, והוא יכול לשבת איתכם שעות, ולספר לכם על פולי קקאו שהוא בעצמו הציל, כדי שלא ייכחדו מהעולם, שתבינו, זה בן אדם שלא צריך לעבוד. הוא ירש, אתם יודעים, הירושות בצרפת, זה לא אנחנו סינס אצלנו 1980, פה זה סינס 1600, אני יודעת, אתה יכול פתאום לרשת איזה ארמון, לא תדע מה לעשות איתו אולי, אבל כאילו זה ירושות. אז תחשבו שהוא ירש את כל המותג בעצם, והוא בעצם לא צריך היום לעבוד, אבל הוא עושה את זה, כי הוא גם רואה את עצמו כתורם לאנושות. למשל, הוא משלם פי 5 למגדלי הקקאו, ממה שמשלמות להם חברות מסחריות שמשתמשות בקקאו, הרבה פחות איכותי, כן? הוא בעצם רוצה לשלם להם יותר, כדי שהם ישמרו לו את הקקאו האיכותי, כדי שהם ירגישו שהם לא עבדים. הוא יזם מיזם עם ממשלת פרו, שבמקום שנשים יגדלו קוקה, הם יעברו לגדל קקאו, שתבינו איזה, זה תרומה לאנושות, ליטרלי.
מדהים.
או למשל, הוא מצא במקסיקו עם אשתו, שאם תרצו אני אספר את סיפור ההיכרות שלהם, כי סיפור מטורף, הוא מצא זן של פולי קקאו, והם קראו לו סלווה מאיה, ובעצם הזן הזה נכחד כמעט והוא תרם כסף כדי שיצילו אותו. כלומר, יש להם תפיסה לא רק של סבואר פר, של הדעת לעשות, אלא שגם להסביר את התרבות הלאה.
יש לו ממש קולקציה, נכון? כן. קולקציה שכל אחת מבוססת על פולי קפה ממקום אחר בעולם, מזנים אחרים, זה עולם.
יש לו עשרות טעמים שכל טבלה מבוססת על פולי קקאו מאזור אחר לגמרי, והוא זוכה כל הזמן בפרסים על הטבלאות שלו, ואחת הטבלאות שבגינה הוא זכה בפרס שוקולד ממקסיקו, קקאו ממקסיקו, היא זו שחיברה אותו לאשתו. הוא היה בסלון השוקולד של יפן, אגב שהייתי בו השנה, לפני כל מה שקרה, ובעצם הוא ישב באיזושהי מסעדה, לידו ישבה מישהי בשם אליזה, והיא סיפרה בשולחן שם, שהיא מתה להכיר איזשהו שוקולטייר, שהציל פולי קקאו שדוד שלה גידל, והוא ישב ליד, הוא אמר לה, זה אני, היו שם מלא אנשים מסלון השוקולד.
וואו.
שום, זה שוקולטייר מצרפת, ופה ושם הוא הלך, והביא לה את הטבלה, ומאז הם ביחד.
יוני צמורמורות פה.
אוקיי?
וואו.
עכשיו, אמא היא גאונה מתמטיקאית, והיא התחילה למפות את כל פולי הקקאו של מקסיקו, עבור הממשלה שם. משהו מטורף. זה זוג שאתם צריכים להבין, יש לו ידע יותר מכל אנציקלופדיית שוקולד שאני מכירה. עשיתי איתם אגב, במסגרת ימי הקורונה, שיחת זום עם עשרות מעריצים מישראל, שראיינו אותם אונליין ושאלו אותם שאלות. זה היה מדהים, מדהים, מדהים. ובשיחה הזאת הם אפשרו לי לחשוף, שהם בעצם יצאו עכשיו באיזשהו קמפיין מאוד 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 מעניין, שהם מייצרים טבלאות שוקולד שבפעם הראשונה מאז 1884, הם לא כותבים עליהם שוקולד בונה, אלא הם כותבים עליו שוקולד הירוז, והם בעצם מוכרים שתי טבלאות. אז טבלה אחת יש ציור של אנשים עומדים בחלונות ומוחאים כפיים לצוותים של הרפואה, ועל הטבלה השנייה יש ציור של כל גיבורי העל שלנו, שזה הרופאים והקבאים וכל מי שמטפל בנו עכשיו.
וואו.
הטבלה עם המחיאות כפיים נשלחת למי שקנה, והטבלה עם ה-Heroes נשלחת ל-Heroes, לבתי החולים, לבתי אבות, לשוטרים, לקבעים, ואת הכל הם עושים בחינם. זאת אומרת, אתה משלם על זה שמגיעה אליך טבלה ועל המשלוח, אבל הטבלה ל-Heroes נשלחת בחינם. וזה פשוט מדהים, 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 מדהים.
קלאסה צרפתית.
מה זה?
ממש, ממש, ממש.
ממש.
צמרמורת בעורף.
ממש.
לוקסי, אתה קולט מהפרק הזה עושה? אנחנו עם צמרמורות מרגע שהתחלנו להקליט את הפרק. זה פשוט לא יאומן.
מזל שזה הפרק סיום של העונה, כי לצאת בתרועה יותר גדולה מזה לא יכולנו.
לא, חד משמעית.
נכון. התרועה יותר גדולה, ואנחנו סוגרים את זה פה עכשיו. אתם באים אלינו לפה, ואנחנו עושים פרק מפריז.
כן! עכשיו גם יש לנו כבר ציוד הקלטה, כי קנינו ציוד הקלטה לבתים, אז ברור, הכי קל.
יפה. ואנחנו ניסע ברכבת לבוארון, וניסע ברכבת לפטריק קושי, ונעשה בורדל גדול.
בורדל גדול! ובהבטחת הבורדל הזה, שרון היימריך, הלוואי והקורונה תסתיים מהר ותחזרי לעשות את הסיורים שלך ולהכיר לאנשים את האוכל הטעים הזה.
את גורמת לאנשים כל כך הרבה אושר, זה כל כך, וכבר עכשיו בתוך החדר הספון הזה את גורמת להרבה אנשים בבתים מלא אושר, דרך המילים.
תודה רבה.
אהובה.
תודה לכם.
תודה רבה. נשיקות.
ביזו ביזו.
ביזו ביזו. אובואר.
אובואר, תודה לו. ביי.
ביי.
לוקסי.
כן.
הגיע הזמן להיכנס למטבח ולהתחיל לבשל קצת עם שוקולד. ואני חושבת הדבר הראשון הוא באמת קנייה נכונה של שוקולד. איך קונים? איך מאחסנים? רוצה לספר לנו על זה?
תראי, מה זה איך קונים? את רוב השוקולד שלנו אנחנו קונים היום בסופר. אנחנו לא הולכים לשוקולטיירים מתמחים וקונים שוקולד הביתה אצלהם לרוב, כי זה נורא יקר. אז אנחנו באמת מסתפקים לנו או בחטיפים או בחפיסות שוקולד שאנחנו משיגים לנו מהסופר. אבל האיכות של השוקולד מאוד מאוד נמדדת ביכולת שלנו ושל היצרן לאחסן אותו בצורה נכונה. הוא מאוד רגיש לטמפרטורות, הוא מאוד רגיש ללחות. האחסון האידיאלי הוא בערך 17 מעלות עם לחות מאוד מאוד נמוכה. הרבה אנשים שומרים את השוקולד שלהם במקרר, ואז הם פותחים אותו, והוא מלא כאילו עובש לבן. זה לא עובש.
מה שנקרא פריחה.
פריחה, נכון. יש שתי פריחות לשוקולד. יש פריחה של שומן, שזה אם מאחסנים אותו בטמפרטורה גבוהה מעל 24 מעלות, ופריחה של סוכר, שנגרמת אם מאחסנים אותו בטמפרטורות שנמוכות מ-15 מעלות, או שהוא מלא מלא לחות. ואפשר להבדיל ביניהם אם מורחים את השוקולד עם האצבע, אם הפריחה נעלמת, אז זה פריחת שומן, כי השומן עובר לאצבע. ואם לא, אז זה פריחה של סוכר.
וואי, זה כאילו הדבר הכי אימאי, זה כמו שאימאות יודעות אם לילד יש פריחה, ואתה לוחץ עליה והיא נעלמת, אז הכל בסדר, ואם היא לא נעלמת צריך ללכת לבית חולים.
דוקטור אנזל,
סליחה, מערך האסוציאציות שלי. לא נכון, המון אימאות יודעות את זה. פריחה בילדים יכולה להיות מאוד מסוכנת, ולכן צריך לדעת לבדוק את זה.
בכל מקרה, פריחת השוקולד היא לא פריחה מסוכנת, לא הפריחה של השומן ולא הפריחה של הסוכר. זה רק אומר שהוא שינה את המצב צבירה שלו. כמו שאמרתי בפרק הקודם, אם נמיס אותו ונטמפר אותו מחדש,
ייעלם כל הפריחה הזאת, הוא בסדר גמור לאכילה.
כלומר, שתי הפריחות האלה לא מעידות על שוקולד מקולקל, אבל הטקסטורה כן נפגעת, בעיקר בפריחת סוכר. כן, התחושה היא לא נעימה כזאת.
נכון, ואם השוקולד שלנו כבר נפגם, ואנחנו רוצים לנצל אותו באופן מרבי, אז זה הזמן באמת להמיס אותו ולנצל אותו באיזשהו מאפה.
כן. מאוד חשוב לא לשמור אותו במקרר.
את יודעת מה הזכרת לי? אמרת שהוא לא מתקלקל, אז באמת, אני לא יודע אם אנשים שמו לב, אבל תמיד השוקולד שלהם מגיע באריזת אלומיניום, שנמצאת בתוך עטיפה. לא סתם הוא מגיע באריזת אלומיניום. האריזת אלומיניום שומרת עליו גם במקום חשוך, כי גם הארומה וגם המרקם וגם הטעם יכולים להתפגם גם אם הוא נחשף לאור.
וואלה.
בוא נגיד, הדבר הכי גרוע שאתם יכולים לעשות זה לפתוח חפיסת שוקולד, להוציא אותו כאילו מהאלומיניום שלו, ולזרוק אותו חזרה למקרר.
אוקיי.
כן.
ובקיצור, לי יש קופסת שוקולד ואני מאוד מרוצה מעצמי לאור כל מה שאמרת עד עכשיו.
כל הכל.
אז אחרי שקנינו את השוקולד, והחסנו אותו, נכון, במקום יבש וקריר בערך, נכון? 17 mm-hmm. מעלות. אז השאלה היא איך ממיסים שוקולד, איך מתחילים להתנהג איתו? המסת שוקולד זה דבר נורא חשוב בתחילתו של התהליך הקונדיטורי, כי אם אנחנו לא נמיס את השוקולד, נכון, פשוט נהפוך אותו לגרגירי, והמרקם שלו לא יהיה נעים.
בשפה המקצועית קוראים לזה לשרוף את השוקולד.
לשרוף את השוקולד. אז באמת טמפרטורת ההמסה האידיאלית של שוקולד היא באזור 45-50 מעלות. כלומר, שוקולד אנחנו לא רוצים להרתיח. והטיפ הכי חשוב שצריך להגיד זה ששוקולד לא צריך לחמם עד המסה מלאה. צריך לחמם אותו עד המסה כמעט מלאה, כי בעצם הוא עוגר חום, וברגע שנמשיך לערבב אותו כזה בתוך עצמו, כבר בלי מקור החום הוא ימשיך להימס מעצמו. אז קוצצים אותו לקוביות קטנות קודם כל כדי שההמסה תהיה יחסית מהירה. ויש את השתי השיטות. השיטה של הקונדיטורים זה שבאמת פותחים בן מרי, לוקחים סיר, שמים בו מים רותחים, מלבישים על זה איזושהי קערה, מתכת או זכוכית, שהמים כמובן אסור שהם ייגעו בקערה, כי אנחנו רוצים שהחום יהיה מאוד מאוד עדין. להבה מינימלית, המים ככה מבעבעים בצורה מאוד מאוד עדינה, ואנחנו ממיסים את השוקולד עם, גם כן עם ערבוב קל ועדין מלמעלה, וברגע שהוא כזה כמעט נמס, אנחנו מרימים את הקערה וממשיכים לבחוש. זה מה שנקרא שקונדיטורים יעשו.
זה מה שנקרא פצ'קראי.
מה זה פצ'קראי? בשביל מה המציאו מיקרו?
נכון. אני מאוד, מאוד אוהב את המיקרו עם שוקולד.
מיקרו לשוקולד זה מה שנקרא, זה חברות אמת. כלי זכוכית, שמים את הקוביות שוקולד, שמים ל-20 שניות, מוציאים ערבוב קל, שמים לעוד 20 שניות, מוציאים ערבוב קל, בדרך כלל 40 שניות כאילו בטוטל, או 60 שניות בטוטל, וזהו, והשוקולד נמצא בעולם שכולו טוב.
ואגב, אין בזה שום בושה להשתמש במיקרו, במיטב הקונדיטוריות, בארץ ובעולם יש מיקרו, וזה התפקיד שלו, להמיס חמאה ולהמיס שוקולד.
באמת?
כן.
בקונדיטוריות יש מיקרו?
לגמרי. מה, להמיס שוקולד ב-40 שניות במקום לעמוד כמו מפגר במשך 8 דקות ארוכות ולבחוש על סיר כפול עם מים רותחים, זה...
לגמרי.
אין שום סיבה לעשות את זה.
בעיקר שתוצאה היא זהה.
כן.
בסופו של דבר. ואיך אתה עושה גנש או כאילו ציפוי שוקולד לעוגה?
גנש אני עושה הפוך. אני מרתיח את השמנת, ואז שופך אותה על השוקולד הקר,
כן.
ומערבב, והחום שלה ממיס אותו.
אז בדיוק גם אני עושה כך. אני כאילו מרתיחה את השמנת, אבל לא מביאה אותה לביאבוע, רק עד שהיא כזה מתחילה טיפה, 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 טיפה בועות, כלומר שאני מבינה שהיא חמה, שופכת אותה על קוביות שוקולד, נותנת לזה לעמוד איזה דקה שכאילו השמנת תעשה את שלה, ואז מערבבת מהר, 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 מהר.
כן.
וזהו. ואז הציפוי מבריק.
וואו, עוגת שוקולד גנש.
כן, מה זה עוגת שוקולד עם גנש? אתה יודע, בתור אימא, אני מכינה לפחות 3 פעמים בשנה עוגת שוקולד יום הולדת, בדרך כלל זה 4 פעמים בשנה, כי אני צריכה גם לעצמי. אם יש לך יום הולדת, יכולה להכין לעצמך עוגה? ואין עוגת יום הולדת יותר טובה מעוגת שוקולד יום הולדת. זה גם, אגב, אחד המתכונים הכי נצפים אצלי באתר, זה עוגת שוקולד יום הולדת.
כן, אני חושב שכמעט אצל כל הבלוגרים, כל דבר שהוא עם שוקולד, הוא נמצא ברשימת המובילים.
כן.
את אומרת שאצלך כן.
כן, אתה יודע, אתה מעלה הוא המתכון עם שוקולד, אתה יודע שהוא יעשה בלגן, זה ממש התנאיה, אתה רואה, זה כמו שאנחנו מדברים פה על שוקולד, שנינו עם עיניים בוהקות, זה גורם לכל האנשים להתלהב יותר, לפחות להיכנס, לבדוק אולי יש איזשהו חידוש. עוגת שוקולד יום הולדת שלי, אני מאוד אוהבת אותה, קודם כל, כי היא לא מתחילה בביטוי להפריד ביצים.
לא? איך את עושה את זה?
וזה מה שעושה אותי מאושרת. כי אתה יודע, כי אם מתכון מתחיל להפריד ביצים, אחר כך יש, שורה שנייה זה להקציף ביצים, והשורה השלישית זה לקפל ביצים. וזה 3 פעולות שעדיף להימנע בהם במטבח. ובכל זאת, עוגת שוקולד יום הולדת שלי הוא גם בחושה.
כן.
פשוט גם חושה שיש בה ביצים ושמנת חמוצה ושמנת מתוקה וסוכר וחמאה וקקאו ובציפוי יש שוקולד והיא מושלמת, כי אחד הדברים שחשובים בעוגת יום הולדת לא רק שהיא תהיה רכה ונעימה ומפנקת, אלא שהיא כן תהיה גם, שהיא תדע גם לתת קונטרה לקישוטים שמעליה, כי עוגת שוקולד יום הולדת בדרך כלל צריכה לסט על עצמה איזה שהם קישוטים שהילד ביקש.
סוכריות צבעוניות.
אצלנו זה רק סוכריות צבעוניות.
חובה.
כן, אנחנו מאוד אוהבים סוכריות צבעוניות. זה באמת הפעמים האלה שאני פחות דואגת לבריאות, וזהו. אבל יש הרבה ילדים שלא מספיק להם סוכריות צבעוניות, שהם רוצים בובות, קישוטים, מבנים, כמה קומות. יש הרבה דברים שקורים לילד שיש לו יום הולדת.
אני חושב שהעוגה שתיארת היא מושלמת. זה צריך להיות עוגת ספוג, גנש וסוכריות צבעוניות, וזהו. זה עוגת יום הולדת. במדינת כן. ישראל.
אגב, אחד המתכונים השניים הכי נצפים באתר שלי, זה הוגת שוקולד של אמא שלי, שהיא באמת, באמת, באמת מופלאה. Mm-hmm. היא כן, יש בה הפרדה וטיפול והקצבה, mm-hmm. אבל היא מדהימה, כי יש עליה איזשהו קרסט כזה, כאילו היא הוגה לא מצופה, בלי קרם מלמעלה, והחלק העליון נהיה כזה קשה, והבפנים מאוד מאוד רך, ואז כזה אתה, יש לך קונטרסט טקסטורלי בפה, שאני מאוד מאוד... אוהבת.
עכשיו נגמר בדיוק פסח, וכל השבוע הזה, מיטב הבלוגרים שאני עוקב אחריהם, העלו מתכונים של עוגות שוקולד, של מוס שוקולד, איכשהו שוקולד לא תמיד חייב קמח בשביל ליצור קינוח מעולה.
כן, שוקולד יודע מספיק להחזיק את העניין בשביל שהוא לא יצטרך תמיד קמח. אפרופו שוקולד שיודע להחזיק את העניין, לך יש מתכון משוגע למוס שוקולד. שיודע להחזיק את העניין.
זה לא מתכון שלי, אני חייב להתוודות. זה מתכון של שף שנקרא אסטון בלומנטל, אני בטוח שהרבה שמעו את השם שלו, הוא השף של הפט דאק, מסעדה מאוד מאוד נחשבת בלונדון, הייתה מסעדה מספר אחד המון המון שנים כחווה ככה אצל כל המבקרים. והדבר שאנחנו מלמדים אותנו, לפחות בבית ספר לבישול, שהוא חוק מספר אחד כשממיסים שוקולד, שלא תיכנס אף טיפה של מים.
נכון.
כמו שמקציפים ביצים, אומרים שלא ייכנס אף טיפה של שומן לכלי, ובשוקולד שלא תיכנס אף טיפה של מים, כי מרגע שנכנסת טיפה של מים, אי אפשר להמיס את השוקולד, הוא מתגבש ומתפרק. ובא אותו הסטון, שהוא ממש שף מולקולרי, ואמר, הכל קשקוש בלבוש. ואני מת על שפים ואנשים בכלל, שבאים ומנצים אמונות כל כך כל כך חזקות שאנחנו נתפסים בהם. והוא, יש לו מתכון של מוס שוקולד שעשוי משני מרכיבים. שוקולד מריר ומים. הוא פשוט ממיס את השוקולד במים חמים, כמו שהיה עושה עם שמנת חמה, ומקרר את זה ומקציף. ומקציב 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 ומקציב, והדבר הזה פשוט תופח להיות מוס שוקולד מדהים. עכשיו, בגלל שאין בו שום מוצקי חלב,
טורף.
אין בו שום חומר חלבי, המוס הזה הוא נורא נורא אוורירי על הלשון, הוא לא כבד בכלל. זה פשוט שוקולד טהור, רק כליל. וזה, אולי אפילו אני אעשה את זה עכשיו בטיפים האלה של ימי קורונה, רק כדי שאנשים יראו כמה זה קל. אני לא הראשון שעושה את זה, אני בטוח שהרבה עשו את זה, אבל זה כל כך קל לעשות את זה, וזה פשוט פתרון של, את יודעת, 5 דקות עבודה ויש לך מוס שוקולד, אין הפרדת ביצים, אין הקצפת ביצים, אין פחד מביצים חיות לא חיות, את לא צריכה שמנת מתוקה, את לא צריכה להוסיף לזה סוכר, שום דבר.
וואלה.
כן, אז את יודעת מה, אני אפרסם כזה. וזה באמת...
כדאי מאוד.
זה הגאונות של האיש.
אתה יודע, אנחנו מדברים על הרבה אלפייה עם שוקולד, ויש אין סוף. באמת, אם נרצה להיכנס לתוך עולמות, מה אפשר לעשות עם שוקולד, זה אין סוף. הרי יש את הזכר טורט, שזה אולי עוגת השוקולד הכי מפורסמת, שזה כמעט בושה לעשות פרק על שוקולד, ולא להזכיר אותה אפילו. אני פשוט לא אוהבת אותה. כי אני לא אוהבת שוקולד וריבת מישמיש. אבל כן, זו גם מיתולוגית ומאוד נחשבת, שאפילו היה עליה מאבק על זכויות יוצרים לאורך שנים. אבל אנחנו מדברים הרבה על קינוחים, אבל שוקולד יש לו מקום גם בבישול. הרבה אנשים שעושים צ'ילי קון קרנה, זורקים איזה קובייה אחת או שתיים של שוקולד לתוך המסה. זה גם נותן קהות, זה נותן איזשהו עומק לתוך הרוטב. וכמובן, הקקאו שמגיע ממקסיקו, והוא אחד המרכיבים המהותיים ברוטב מאוד מאוד מוכר מהמטבח המקסיקני, המולה.
מולה זה רוטב מקסיקני, נראה לי הכי מוכר שיש כרוטב, שהוא לא גואקמולי או סלסה, בגלל כן. שהוא כל כך מיוחד של לבשל בשר או עוף בתוך שוקולד, נתפס לנו כדבר כל כך כל כך הזוי.
כן.
אבל כן, שם שנים, מקור השוקולד, אין שום סיבה שהם לא היו עושים איתו עוד דברים מלבד לשתות אותו.
כן, זה חומר גלם. זה פשוט חומר גלם שקיים במטבח שלהם.
זה פשוט רוטב סמיך וחום, כהה, שיש בו מלא 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 מרכיבים, כמו פלפל מיובש, אגוזים, זרעים, וגם קקאו, ומבשלים בו גם בשר וגם עופות, ואני מכיר גם גרסה עם דגים.
אגב, אני יכולה להגיד על המולה שבאמת הם לא מייצרים את זה משוקולד מתוק, זה משוקולד מאוד 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 מריר, אותו שוקולד שאנחנו מכירים ממקסיקו, כמו שהם לא שותים את השוקולטה שלהם מתוקה אלא חריפה בכלל, ולא מוצאים את זה בכל מקום במקסיקו, כלומר זה ייחודי לאזורים מסוימים שבהם הקקאו יותר נפוץ, כלומר נגיד שהייתי באזור החוף ממקסיקו, באזור הקריבי, לא נתקלתי במולה, רק כשירדתי למטה לאזור צ'יאפס יותר, ולווחקה בדיוק, בווחקה איפה ששתיתי את השוקולטה, שם פגשתי את המולה.
כן.
וואחה כזה האזור של המולה.
כן.
באמת שמי שתואם רוטב מולה פעם ראשונה, אם אתה לא תגיד לו שיש שם שוקולד, אני לא בטוחה שהוא ירגיש שיש שם שוקולד. זהו.
את יודעת, לקראת סיום אני רוצה שנדבר על עוד שני מתכונים.
מה?
אחד שלך שהוא לדעתי גאוני, שזה ממרח נוטלה ביתי.
נכון.
שזכרנו אותו פעם באיזה פרק, אבל אף פעם לא באמת הסברת איך את עושה אותו, ואין דבר יותר טעים מאשר להכין את הדברים הג'אנקים, המתועסים, בבית לבד מחומרים טובים, ולדעת שאנחנו מתפנקים, אבל מתפנקים בטוב.
חד משמעית.
אז אני רוצה שתתני אותו כדי שאנשים ידעו.
תראה, הנוטלה תוצרת בית, קודם כל כשאתה מסתכל על המרכיבים התזונתיים של נוטלה קנויה מול נוטלה תוצרת בית, זה שמיים וארץ, כי בנוטלה קנויה יש, יש הרבה שומן צמחי, ויש בה אגוזים כמובן, יש בה גם שוקולד, אבל, כלומר קקאו, אבל זה לא אותם אחוזים כמו של הכנת נוטלה בבית. ויש שתי דרכים. הדרך הקלה להכין נוטלה בבית זה לקנות מחית אגוזי לוז. זה קל. העניין של למצוא מקום שמוכר מחית אגוזי לוז, זה החלק הקשה. אז איך שאני מכינה את זה, אני קונה אגוזי לוז לא כלואים, אני קולה אותם לבד בתנור, אפשר גם להיכנס לאתר שלי למתכון המדויק, אני קולה אותם לבד ומוציאה אותם מהתנור, ואז שמה אותם בין שתי מגבות, וככה משפשפת טוב 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 עד שכל הקליפות הולכות, ואז פשוט תוכנת, מכניסה למג'י מיקס את האגוזים הכלואים, ומערבבת עם קקאו, יש בזה קצת מייפל, שתהיה קצת מתיקות, אבל זה ממש מעט. יש גם הוספה של שמן, אבל רוב השומן מגיע מהאגוזים, ולכן אתה לא צריך להוסיף עוד הרבה שומן. זה יוצא בדיוק בטעם של נוטלה, המרקם טיפה שונה, כי אם זה אגוזי לוז תכונים, אז בדרך כלל בבית אנחנו לא מצליחים להגיע לרמת
חלקות,
קרימיות כן. כזאת, אבל זה בדיוק אותו טעם. זה נורא 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 טעים. טוב שהזכרת לי, אני צריכה להכין את זה.
כמה בערך היחס של האגוזי לוז בתוך המתכון שלך, פחות או יותר?
מלא, 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 מלא.
כנגיד, בנוטלה התעשייתית, המרכיב המרכזי הוא סוכר.
במתכון שלי בערך 40% מהמתכון זה אגוזי לוז, על זה מתלבש קקאו, הכמות הסוכר שם היא זניחה. אם תשווה את זה לנוטלה קנויה, ששם הרוב זה שומן, אז כן, אתה פשוט, עכשיו, זה נורא בריא. כי קקאו כבר למדנו היום בתוכנית עד כמה זה בריא, ואגוזים אנחנו יודעים שיש לזה הרבה מאוד ערכים תזונתיים נהדרים. זה נכון שיש בזה מתיקות גם, אבל בוא נגיד שאם צריך לתת לילד ממתק, זה אחד הממתקים היותר טובים שאפשר לתת.
כי תראי, בממרח נוטלה תעשייתי, יש רק 13% אגוזי לוז. הרוב באמת זה שומן וסוכר.
טורף. כן, תראי, ברגע שאנחנו מתחילים להכין משהו בבית ואין בו חומרים משמרים, ואנחנו שולטים בכמות הסוכר, כבר ברור שזה יותר בריא, אבל באמת במתכון הזה זה יותר בריא בצורה קיצונית. זה כאילו, זה ממש הבדל של שמיים וארץ. זה לא כאילו הבדל בין בראוני קנוי לבראוני ביתי. זה הבדל בין ממרח שהוא ממש מזין לממרח שהוא ממתק, בלי יותר מדי בריאות. עם איזה מתכון אתה רצית לסיים?
אני רוצה לסיים עם מתכון שלי, שהייתי מכין במסעדת בריבה, של עוגת שוקולד צ'ילי, שהייתה אחת העוגות, כי הייתי עושה אותה גם מריביון, אז היא הייתה טיפה חמצמצה, וגם הייתי שם מלא 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 צ'ילי בפנים, אז הייתה חריפה, ואת יודעת, החריפות של הצ'ילי תמיד מגיעה בדילי, אז הבן אדם מזמין עוגת שוקולד, עכשיו הייתי מספיג אותה במי סוכר כאילו, אבל ממייפל, ממייפל מדולל. אז היא הייתה מאוד מאוד לחם, מאוד מאוד רטובה, היו לוקחים את הביס, היו אוכלים מין ענן כזה של שוקולד שנמס על הלשון, ורק כשבאים לקחת את הקף השנייה, אז מקבלים את הבום של הצ'ילי.
איזה כיף.
ועד היום, עד היום יש אנשים שפונים אליי בפייסבוק, ושואלים אותי אם אני יכול לפרסם את המתכון של העוגה הזאת. הייתה עוגת פסיכית, אני כשגיליתי שאפשר להוסיף לשוקולד צ'ילי, אני אף לי המוח, ישר רצתי על ניסיונות.
שוקולד צ'ילי הדבר היחיד שמתחרה בו, ואני לא בטוחה שמנצח, זה שוקולד עם מלח ים. שזה גם אחד הדברים הטעימים.
נפלא, 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 נפלא.
אוי, אתה יודע, אבל מה לא דיברתי? על איזה מתכון לא דיברתי? על המתכון הכי מהיר בעולם.
מה המתכון הכי מהיר בעולם?
של העוגת שוקולד נקניק של אמא שלי.
נקניק שוקולד?
נקניק שוקולד, זה אחד הדברים הכי טעימים שיש. זה יותר טעים מכדור שוקולד, בוא. כשזה נקניק וזה כפוף. אתה יודע למה זה המתכון הכי מהיר בעולם?
למה?
אתה יודע איך מכינים אותו?
לא.
מתקשרים לאמא ואומרים לאמא, אני מתה לנקניק שוקולד.
באמת מהיר. חוץ מזה שצריך לנסוע לרמת השרון.
אין, היא לא מסוגלת, היא לא עומדת בזה, היא תוך שנייה מכינה, והיא רק נבוא. כזאת כפרה, עליי, איך אני מתגעגעת לאמא שלי, יאללה.
רגע, 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 איך עושים
אוף,
אותו?
אוף, איך אני מתגעגעת לאמא. אני בחיים שלא הכנתי אותו.
תודה על הבשורה שהבאת למאזינים שלנו.
לגמרי. בקיצור.
כן.
לוקסי, אנחנו יכולים להמשיך ולדבר על מתכוני שוקולד לנצח. יש כל כך הרבה, אי אפשר לחסות את עולם המתכונאות והמגדנאות של הדבר הזה. נראה לי שאנחנו נסיים כאן, לא? עם טעם של עוד, עם טעם מתוק שיחזיר אותם אלינו, אתכם, אלינו, בעונה הבאה.
טעם מתוק של סיום עונה. חברים יקרים, תודה שהייתם איתנו כל העונה הזאת. תודה שהקשבתם לנו. אם תתגעגעו אלינו, וואו. אז זה הזמן לחזור לפרקים שלא שמעתם, או פרקים שאתם רוצים לשמוע שוב. אנחנו לא הולכים לשום מקום, כלומר, ברשתות החברתיות, גם אני וגם אפרת, עדיין נמשיך להתקיים, אז אם רוצים לפנות כן. אלינו בשאלות, אנחנו תמיד שם.
אנחנו מחכים גם לשמוע מכם על איזה נושאים תרצו שנדבר בעונה הבאה. אנחנו רוצים להפסקה קלה, ואנחנו חוזרים בעונה חדשה, יש לנו כבר... כמה רעיונות ממש ממש מגניבים, אבל נשמח לשמוע גם מכם על מה תרצו שנדבר. תכתבו לנו, תתייגו אותנו, תספרו לנו, ואנחנו לוקסי. בואו לא נעשה מזה דרמה, בואו פשוט נגיד ביי ונחזור מהר.
יאללה ביי.
יאללה ביי, אוהבים אתכם.
תמה טקס.